הנושא שלנו היום זה אמרה שיש לה דבר משמעותי, שאנחנו נכנסים עכשיו לראש חודש אלול, וראש חודש אלול זה עבודה של האדם עם המידות שלו, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, ואנחנו עומדים בסוף, סוף של פעם האחרונה שאנחנו חוזרים במשך השנה הזאת על פרקי אבות, אז רציתי לדבר על אמרה שהיא קצרצרה, אבל יש בה המון המון תוכן, ואני הייתי רוצה לדבר על שש או שבע נקודות על אותה אמרה, ולנסות ביחד לפתח את הדברים, להבין אותם, להעמיק בהם. זו אמרה שאמר אותה שמאי. כולנו מכירים את שמאי. אנחנו יודעים, יש בית הלל, יש בית שמאי. אז אם יש בית שמאי, סימן שיש שמאי. שמאי, אם היינו מבקשים, היינו מחלקים דפים ומבקשים שתציירו כיד השם הטובה עליכם את הלל, את שמאי, אז את הלל כנראה הייתם מציירים כאדם מחוייך, בעל פנים מסבירות, ואת שמאי כאדם חמור סבר וקפדן. כך זה מצטייר, בכיוון שהנטייה תמיד של האנשי השבט שלו, זאת אומרת התלמידים שלו, הייתה תמיד להחמיר, של שמאי. הם נקראים בית שמאי, הם המשיכו אותו כמה דורות אחריו גם כן, הם הלכו בכיוון שלו. והאמת היא שתורת החסידות מקבלת את המושכל הראשון הזה, כיוון שהיא טוענת שהשורש של הנשמה שלו היה מהעולם של הגבורות. הגבורה זה דין, זה הקפדה, זה... אם יש לנו את הצבע של החסד, אז הוא צבע לבן, אז הצבע של הגבורות יהיה אדום. אז הוא קצת יותר מתייחס לדברים בצורה חמורת סבר. מה שאני רוצה לחדש בנקודה הראשונה, וזה יהיה נוגע לנו, לכולנו. אני לא בא לתאר רק את שמאי, אני רוצה לתאר משהו אמיתי שנוגע ביחסי אנוש בכלל. אני טוען שזה לא ברוב הפעמים, אלא בכל הפעמים, אבל אם תחלקו עליי, אני לא אכעס, שמה שהאדם מקרין החוצה זה הצד החיצוני של הנפש שלו, ובדרך כלל עם זה האנשים נפגשים, ונדמה להם שזה האישיות, זה כל האישיות שלו. אני אפרט, אני אסביר מה אני מתכוון. אבל לא כן הוא, הצד האמיתי של האדם זה צד קצת מוסתר ממה שנראה. אני הייתי ממשיל את זה לכוס. אני ממלא את הכוס מים, ממלא, ממלא, ממלא. כאשר מהכוס נשפח החוצה, אז אני יודע שהכוס מלאה. עכשיו, אני, שאני נמצא מחוץ לכוס, אני לא מזהה מה קורה בתוכה, אני בעצם מכיר את הכוס רק מהשפיכה של החוצה. השפיכה החוצה היא ממש טיפות מועטות. ואף על פי כן, הנטייה שלנו, בצורת ההתייחסות שלנו האנושית לבני אדם, זה לשפוט ולהגדיר אותם בהתאם לטיפות שנשפחו החוצה מהבן אדם הזה, ולא מהאישיות הפנימית שלו. יש טענה שהולכת בעולם, שהמפקדים הקשוחים של צהל, שתבוא ותראה אותם בבית, תראה שהם לנשים שלהם, או לילדים שלהם, או לנכדים שלהם, לא משנה כעת למי, אבל באיזשהו מקום הם מאוד מאוד ביתיים ומאוד מאוד רכים. ויש בזה משהו, כמו שאני הולך לדבר עכשיו, שמה שנראה לך בחוץ, זה מכיוון שזה הטיפות החיצוניות שנשפחו החוצה. ובעצם, האישיות של האדם היא אחרת. בוא נראה קודם כל איך זה בנוגע לשמאי, ונזרום עם הדברים. שמאי אומר כך, אמור מעט, עשה הרבה, והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. זה פשוט הפוך ממה שהיינו מצפים שהוא יגיד. אמור מעט, עשה הרבה, אולי עוד סביל, אבל הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, אתה שמאי הקפדן, שמי שלא... מי שמנגן עם הכינור, לא בדיוק עם הניואנסים הדקים של הזה, אז אתה שולח אותו ככה מכל המדרגות. עכשיו, פתאום אתה מלמד אותנו שצריך האדם בסבר פנים יפות. אז התשובה היא שבאמת שמי הוא סבר פנים יפות, וזה האמת האמיתית שלו. מכיוון שהאמת האמיתית שלו זה סבר פנים יפות, לכן בחוץ רואים אותו קשוח. איפה זה בא לידי ביטוי אצלנו? חם לך, הלכת בחוץ, רצת, ואתה מגיע הביתה, אתה פותח את המקרר, לאן אתה הולך? רק רגע, חם לך, אז מה אתה עושה? כמובן, שופט כוס קפה חם ושותה. נכון? כי חם לך. אתה בדרכו של האדם לעשות בדיוק הפוך ממה שהוא מרגיש. אם אתה מלא כולך בחום, אז אתה שותה מה שהפוך ממך. ואם אתה מלא בקור, מצונן קוראים לזה, אז אתה שותה כוס תה חם. זה אומרת תורת החסידות שזה כלל. לא רק בפיזי, חום פיזי, אלא גם בתכונות הנפש. אני יכול לתת דוגמה שראיתי כמה פעמים בספרים. אתה בא במגע עם אדם, והוא מדבר איתך על זה שחשוב מאוד, חשוב מאוד בלימודים היקף. שיהיה לך היקף, שיהיה לך אידיעות נרחבות. הרבה מאוד פעמים, האדם הזה בטבעו קיבל מתנות מהקדוש ברוך הוא של העמקה, של המצאה, של יכולת חדירה, מה שנקרא, על אתר, על המקום. והוא מרגיש שחסר לו המרחב. זאת אומרת, יש לו. אף פעם האדם לא מתמקד במה שיש לו. הרגשת החסר תמיד זה במה שאין לך. האדם מרגיש שאין לו, מה אין לו? חסר לו הבקיאות, הידע הנרחב. אז זה הרבה פעמים מגלה על, על הכישרון שלו בהבנה. כיוון שההבנה שלו היא חזקה, אז הוא תמיד ידבר על זה שצריך להרחיב אופקים. מכיוון שזה מה שחסר לו. לרגע אתה תחשוב שעומד לפניך בן אדם, בעל אופקים מאוד מאוד רחבים, ובעל בקיאות מאוד מאוד נפרזה, ובמשך הזמן זה עוד יכול להיות. אבל זה מה שנקרא הטבע שני שלו. כיוון שהוא הרגיש שהדבר חסר לו, אז הוא ניסה להשלים אותו. אבל הוא לכשעצמו מה הוא? מה שנקרא עמקן בטבעו. יכול להיות בדיוק הפוך. וזה גם כן קורה. אדם שבטבעו השם חנן אותו בזיכרון מאוד חזק, והוא צובר ידיעות בצורה מאוד מאוד מהירה, הוא קולט מאוד מאוד מהר מה שכתוב וזוכר את זה לנצח, אבל יכולת העמקה שלו, זה בדרך כלל תלוי אחד בשני, יכולת העמקה שלו היא מאוד רדודה, הוא לכשעצמו קשה לו להעמיק בכוחות עצמו ולהמציא בכוחות עצמו, הוא ידבר כל הזמן שצריך להבין בעומק. חייבים להבין כל דבר בעומק. אני לא אוהב בשטחיות, אני אוהב בעומק. אם תמצא בן אדם שכל הזמן אומר לך שצריך בעומק, ואני רוצה אני יסודי, אני רוצה ביסודיות, תדע לך שהוא האבא של השטחיים. רק שהוא מכיר בעובדה, הוא חש חסר של העמקה, אז הוא מנסה להשלים אותה. בקיצור, כשאתה מסתכל עליו, אתה שומע אותו, אתה קולט אותו, אתה שומע אותו מדבר, אתה רואה מה הוא עושה, יראה לך בעיניים שלך שהוא האדם הכי 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 עמקן. והאמת היא שהוא יותר בולט בצד הבקיאותי ורכישת הידיעות הבקיאותיות. ואדם אחר יראה לך, בקיצור, האדם צובע את עצמו במה שאין לו. זה טבע, זה טבע אנושי. לא שהוא צובע כדי לרמות אותך, אלא בדרך כלל מה שאין לו, הוא מנסה כל הזמן להשיג. וזה מה שאתה רואה על האדם שמתעסק בצבע, אתה רואה צבע על הידיים שלו. אז אתה אדם שמתעסק בלרכוש כל הזמן מה שחסר לו, אז אתה רואה מה שנקרא תביעות אצבעות של אותם מאמצים שהוא עושה כדי להגיע לאותו עניין שאותו הוא רוצה לרכוש. פשוט נזכרתי תוך כדי דברים, בשבת שעברה, לא זו האחרונה, שלפני זה נפטר הרב רפאל אלפרין, מהאופטיקה אלפרין. אז הוא, היה בזמנו אלוף העולם למתרגף, מתרגף בהתאגרפות פתוחה. אז הוא מספר שהאמת, הוא אומר, לא היה לי כוח. אני התאגרפתי עם אנשים שהם היו הרבה יותר חזקים ממני. הכוח שלי היה שאני עושה תנועות מהירות ועם תכסיסים, כמו יהודי, יהודי אין לו הרבה כוח, יש לו שכל. הוא עושה תכסיסים, הוא אומר, היו מגיעים בולדוזרים כאלה מכל מיני מקומות, אני הייתי, הזירה אצלו הייתה לוקחת דקות, הוא היה משתולל עד שהיה גומר אותם. אבל זה לא, הוא אומר ככה, אם לא הייתי עושה את ההשתוללות הזאת, לא הייתי עושה את זה במהירות מרובה, והם היו פשוט עם הכוח, הכוח הפיזי שלהם היה יותר גדול, הם היו גומרים אותי עם הכוח שלהם, לא הייתי יכול, רק שאני עשיתי במהירות במהירות. אז היו תמיד אומרים שאצלך במשחקים אנחנו מרגישים, אנחנו שילמנו כרטיס וזה זה, זה, זה נגמר צ'קצ'ק, כבר לא יכלתי לעשות אחרת, זה היה היכולת. אז מה בעצם בהקשר שלנו? שבגלל שלא היה לו כוח, אז לכן הוא ניצח. זאת אומרת, ובגלל שלהם היה כוח, לכן הם לא ניצחו. זאת אומרת, יש בזה משהו שהאדם, זה המחשה, כן? זה לא, לא שזה המחשה מלאה, אבל כמשל, שמאי היה בתוך העצם של העצם שלו היה חסד גדול. אז כיוון שהוא היה חסד גדול, אז בחוץ ראו גבורה גדולה. ראו טיפוס קשוח. מי שיש לו קצת הבנה בנפש האדם, והוא יודע לפתוח בני אדם, הוא יודע, הוא אף פעם לא נבעל מאדם כזה, קשוח כזה וזה, הוא פשוט חג סביבו ולוחץ על הנקודות הנכונות, ואחר כך הוא יודע, איך אומרים, להוציא ממנו את המרב ואת המיטב. אנשים שטחיים בדרך כלל מתייחסים לדברים האלה בצורה לא מדויקת, לא נכונה. דוגמה להתייחסות לא נכונה, הגמרא נותנת דוגמה מעניינת מאוד. הגמרא אומרת ככה, יש גברים שהם מאוד 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 יעירים, מאוד מאוד יעירים, משהו גאות כזאת וסנובים קוראים את זה היום, שחצנות, אבל שחצנות כבדה. כשהם מנסים למצוא את בת הזוג שלהם, אז הם עושים כל מיני משחקים שבדיוק הפוך מהתמה שלהם. ואז, סליחה על הביטוי, הם מכניסים בתוך השק שלהם, מפילים לתוך השק שלהם איזושהי נערה, והיא הקורבן. זה הגמרא אומרת. אחר כך, זה לוקח קצת זמן אחרי החתונה, עד שהיא כבר לא מסוגלת. שואלים אותה, מה ראית קודם? הוא היה מישהו אחר קודם. כי העדינות והרקות זה לא הוא, וכאשר הוא יוצא, איך שקוראים לזה, אז הוא יוצא מעצמו. זה לא הוא. ואז הוא מראה לך את מה שאין בו. אחר כך, בביתה. בבית, מתנהגים כמו בבית. אז הוא חוזר למה שהוא. זה הגמרא אומרת. ואז המצב הוא קשה. מצב אנוש. כן, אז זה יכול להיות, שוב, מה שאתה רואה, מה שנקרא החיוך שמרוח על הפנים, לא אומר כלום. הקפדנות שמרוחה על הפנים גם כן לא אומר כלום, וזה שמאי. שמאי היה איש קפדן, היה נשמע מאוד תקיף, אבל זה לא היה ככה. יש ליד צפת מקום שנקרא עמוקה. שם קבור גדול תלמידיו של הלל הזקן. התלמיד הכי גדול של הלל הזקן. שמו יונתן בן עוזיאל, והוא היה כל כך גדול שהיו אומרים שכשהוא היה לומד תורה, אם ציפור הייתה עפה מעליו, הייתה נשרפת מרוב הקדושה. מה איזה קדושה? המלאכים היו באים להקשיב למה שהוא אומר. אז הציפור שאתה עוברת הייתה נתקעת בהם, הייתה נשרפת. ככה מספרים עליו. פעם רצו לתת דוגמה, מה ההבדל בין איך שחסיד לומד את הסיפור הזה על יונתן בן עוזיאל, לאיך שמתנגד לומד את האמרה הזאת. אז היו אומרים ככה, שחסיד שומע שיונתן בן עוזיאל היה לומד תורה והיה עוף נשרף, אז הוא אומר, איזה קדוש הוא היה. כשמתנגד, שומע את זה, אז הוא אומר, רגע, אז הוא צריך לשלם על העוף הזה שנשרף? כל דבר בצורה שיפוטית, הוא לא נותן לרגש אף פעם לגלוש. אז שמאי הזה אומר, תקבל כל אדם בספר פנים יפות, והמפרשים אומרים כך. מה זה האמור מעט ועשה הרבה? יש אנשים שמאוד שומרים את הזמן שלהם. מאוד מאוד. ואתה מתחיל לדבר איתם, דבר צפוף. אין לי זמן. השמאי היה טיפוס כזה. קפדן, על הזמן שלו, שמרני. אז הוא נותן עצה לאנשים שכמור. כשאתה נפגש עם בני אדם, אתה צריך לדעת שאי אפשר להתייחס בצורה כזאת לבני אדם. הם עוד ייפגעו. אז תיתן לאדם חיוך, תיתן לו אווירה נעימה, ואז הוא לבד ירגיש שטוב, אני לא רוצה לקחת לך את הזמן. זה היה מין טקטיקה, ככה המפרשים אומרים, שהוא נקט בה כדי להעביר גם את המסר שלו, שאין לו הרבה זמן, ומצד שני גם לתת לאנשים את ההרגשה שהם לא, שהוא לא בא ואומר להם לך לשלום, כאילו שולח אותם מכאן. התכונה, וזה בעצם התכונה הראשונה שאני רוצה להדגיש באישיות שלו, אמור מעט ועשה הרבה, לפי הפרשנות הזאת התפרש כך. אתה יכול להמשיך הלאה לדבר מעט עם אנשים, אבל מבחינה מעשית, תקבל אותו בספר פנים יפות, תושיב אותו על הכיסא, תחייך, תעשה מעשים נחמדים, הכל יעבור בשלום. אתה יכול להמשיך להיות צפוף עם הזמן שלך ועם הפה שלך ועם המילים שאתה אומר והכל בקצור, ואתה רוצה שאנשים לא ייפגעו, זה על ידי זה שתעשה אטמוספירה נעימה, עשה הרבה. תן אווירה נעימה, וזה יעבור בצורה חיובית. זו הנקודה הראשונה שאנחנו יכולים ללמוד, כי כולנו באיזשהו מקום לפעמים מרגישים שאנחנו שמאים, או אנחנו לטיפוסים מסוימים, עוטים על עצמנו את המעטה הזה, אז נלמד משמאי איך מתנהגים. זאת אומרת, גם כאשר אתה צריך כבר להיות בקצר רוח, אז אתה יכול להיות כזה, אבל תשמור את זה בפנים, בחוץ תראה כאילו, ובאיזשהו שלב אתה מצפה שהאדם יבין לבד. הנקודה הראשונה, אני רק רציתי לדבר על האישיות שלו ברמה העקרונית, שבפנימיותו הוא היה יותר סבלן ממה שהוא היה נראה, והוא היה מנחפש פתרונות איך לשלוט על המעטה החיצוני הקשוח שאנשים ייחסו לו. הנקודה השנייה שהיא חשובה לנו מבחינת תיקון המידות זה שכשאתה בא במגע עם אנשים, זה כלל, אני חושב, מאוד נכון, מאוד לא ישים. זאת אומרת, לא ישים לא מבחינה ריאלית, מבחינת מה שאנשים מתנהגים. אל תתנסה אף פעם על האנשים שאיתם אתה בא במגע. אל תתנסה עליהם מילולית וגם לא רעיונית. אני רוצה להמחיש את זה, משהו, זה סיפור מחריד שהיה, והתנך מספר את זה בדברי הימים. היה נביא שקראו לו זכריה והוא היה מאוד מיוחס. הוא היה חתן של המלך, הוא בעצמו היה כהן גדול, הוא גם היה דיין, והוא היה איש מוכשר מאוד, ובאיזשהו שלב הוא ראה את עצמו גבוה יותר מכל העם. הוא צובה מאת הבורא להוכיח את העם, אבל האופן איך שהוא פנה אליהם היה מאוד ברוטלי. הוא אמר להם שיהיה לכם כאלה וכאלה אנשים, יהיה לכם ככה וככה, והמדרש אומר שזה בא אצלו כתוצאה מהגבהות הייחוס שהיה לו. העם לא יכל לסבול את זה. הם פשוט סחרו אנשים בני בליעל ורגמו אותו באבנים בבית המקדש. וזה היה סוף מחריד, היה לזה המשך עוד יותר מחריד, אבל לא זה הנושא. הבן שלו, יחזיאל, הבן שלו קלט את המסר, וכבר לא דיבר לעם בצורה כזאת. גם הוא קיבל נבואה מאת הבורא, וגם הוא קיבל מסרים להעביר. כשהתנך רוצה להדגיש איך יחזיאל עשה את זה, אז הוא אומר ככה, הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל. שואל המדרש, מה זה בתוך הקהל? שהשווה עצמו לקהל. הוא לא מדבר מלמעלה, הוא מדבר בגובה העיניים עם כולם. איך קוראים לזה היום? כשאתה בא לדבר, להוכיח אדם, אז אתה אומר לו, תשמע, גם אני, היה לי קשה עם הנקודה הזאת, היית רוצה להגיד לך איך אני הסתדרתי עם זה, או מישהו נתן לי עצה והסתדרתי עם זה. אבל אתה מכניס את עצמך איתו בתוך הסירה, ואז עוזר לו לצאת משם, משום שהוא לא יוכל לקבל באופן כזה שאתה בא מעליו ומושיע אותו כמו איזשהו נביא עליון. למה זה מאוד מאוד כואב? כי אנחנו נמצאים היום בדור שהחינוך הוא הפוך בדיוק. מלמדים את הילדים ואת בני הנוער ואת המבוגרים כל הזמן איך לשווק את עצמם החוצה. יש אנשים שהם נחשבים כאלילים בתחום הדיבור והריטוריקה וזה, אתה רואה כל הזמן שהסגנון שלהם זה אני ואני ואני ואני, וזה מאוד 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 בולט. לפעמים אתה שומע הרצאה של לא משנה של מי, והוא כל כך מדבר יפה, והוא עוד סיפור ועוד דוגמה ועוד זה ועוד המחשה, אבל מה המסקנה בסוף? מסקנה מאוד מעניינת. כל הסיפורים קראו איתו, וכל המשלים זה, או כל הדוגמאות או כל הדו שיח שהוא מתאר תמיד היה איתו, ואיך שהוא ענה תמיד לעניין, עד שנדמה לך לרגע שהבן אדם הזה הוא מלאך. הוא היחיד שיודע לדפוק את המסמנים במקום הנכון, והוא, המסקנה היא, הוא גדול. זה המסקנה. וזה מאוד מפותח, וזה מאוד מרשים. זה קונה את הקהל. עכשיו, מה ששמי מבקש, דרך הגרון שלי, להעביר, שזה לא ככה האמת. מה הפירוש זה לא ככה? אבל אנחנו רואים בפועל שזה עובד. האנשים האלה גורפים תהילה בצורה לא נורמלית. אומר שמאי, יש פה איזשהו, אתה לא שם לב מה קורה. מה הכוונה? יש שאתה מעביר מסר מסוים והמסר עבר נקי. המסר. יש שאתה מעביר מסר ותמיד המסר מלווה עם איזה דמות. בלשון של התלמוד זה נקרא גברה חפצה. גברה זה שאתה אתה עשית מין פולחן אישיות דרך המסר הזה שאתה העברת, וחפצה זה שאתה העברת את התוכן כמו שהוא. אז שוב אני חוזר, היום סבורים שכדי לרכוש את הקהל אתה חייב להעביר גברה, להעביר את עצמך. שמי טוען, אמור מעט, תמעיט את עצמך, ואז ועשה הרבה. אתה תצליח לעשות קהל עוד יותר ממה שאתה רוצה. הרבה הרבה אנשים עומדים ושואלים את עצמם, הכוח של הרבי לסחוף אחריו אנשים בכלל וצעירים בפרט. מה היה הכוח שלו? מה הכוח שלו? איך הוא עושה את זה? אז מנסים לבדוק האם הוא השתמש בריטוריקה או שום דבר. מי ששמע פעם וידאו איך שהוא מדבר, הוא מדובר בצורה, הוא לא יקפיד עליי שאני אומר, בצורה הכי מעייפת שיכולה להיות. מאוד. מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, אפילו שמי ששומע את השפה הוא מדבר ביידיש, גם כשאתה שומע אותו מדבר, הוא מדבר בעברית זה יישמע ככה, ואמרתי לכם כבר הרבה פעמים שצריך האדם לזה, וצריך להשתדל גם להיות באופן הזה, ולכן וככה וככה שעות. זה לא, הוא לא משתדל שאתה תישאר ער תוך כדי שהוא מדבר. זה לא התנועות ידיים בכלל לא קיימות אצלו. הוא מדבר עם הידיים תחת השולחן, אבל לא קיים בכלל. אז מה בכל זאת? אני סבור בהתאם למה שלומדים עכשיו, שזה בעצם מה שאומר שמאי. הרבי מעולם לא דיבר על עצמו בשיחות. הוא לא מתאר אף פעם הרגשות של עצמו. זיכרונות ילדות שהוא מתאר תמיד קשורים כשהוא רוצה לספר משהו לכבוד היום השנה של האבא שלו או של האמא שלו. הוא לא קיים. הוא מתאר כמה אמא שלי הייתה גדולה, כמה אבא שלי היה מיוחד. אבל איפה אתה בתוך התמונה? הוא לא המילה אני לא קיימת אצלו בכלל. לא קיימת בכלל. ולפי כל הכללים של השיווק, זה היה צריך להיות שואף לאפס. ופה תמון דבר שקשה לה, מעבר להצלחה האלוקית, אני לא מדבר אלוקית, אני מדבר טכנית. כאשר אתה רוצה להעביר מסר, אתה מעביר את המסר כמו שהוא, אם אתה מכניס גם את הפרצוף של ניקח סרטים, לא סרטים של שנות ה-80, 90, 2000, סרטים של שנות ה-70, שהיה בהם הרבה מסר, גם חינוכי, גם ערכי. בכל זאת, בכל סרט נכנסו דברים שלא שייכים למסר שאותו אתה רוצה להעביר לצעירים. לא אני זה שאומר את זה, אלא שמעתי פעם אדם שעסק בתחום, אומר שבכל סרט, אפילו סרט, אתה רוצה להעביר משהו שלא קשור, צריך להיות בחור, בחורה, וידידות, חברות, איזה רומן שעובר דרך כל הסיפור הזה. אז שאלו אותו מישהו מהקהל, למה זה ככה צריך להיות? הרי אין שום קשר בין הסרט לזה. אז הוא אומר, כי זה לא ישווק, זה לא ימחר. הטענה שטוענת המשנה, שכשאתה מעביר, אז אולי הצלחת לשווק משהו, אבל את הפנימיות של המסרים האותנטיים והעמוקים שהסרט רצה להעביר מבחינה ערכית, אתה פספסת. היה משהו שהשיח את הדעת מהצופים, וגרם שהם לא יצליחו לקלוט את המסרים באופן הכי עמוק שלהם. הם קלטו, אבל יחסית רדוד, הם יכלו לקלוט יותר בעומק. היה משהו ששיח דעתם. אז תמיד אנחנו צריכים לשקול, טוב, אלה שמפיצים סרטים, אז הם יודעים שהם רוצים למכור יותר תיקים. אז הם ידעו שאחרת לא ילך להם למכור. אבל אנחנו כעת מדברים על דברים פנימיים יותר. כשאתה רוצה להעביר מסר לאנשים, הפולחן האישיות שאתה מציב, זה משווק נהדר. האנשים מרגישים שיקורים תוך כדי שאתה מדבר, והם מרגישים שאתה אדם גדול, ופעם הבאה הם באים גם כן ושומעים עוד פעם. אבל כשאתה רוצה לשנות משהו פה, אצלהם, ברמה הכי פנימית, אם היית מנקה את השטח לגמרי מעצמך, ומכל התמונות המבלבלות באמצע, אז המסר היה נקלט הכי חזק. עכשיו תשאלו, בסדר, אז המסר נקלט הכי חזק, ואני נשאר אני, כי אף אחד לא קונה את הסרט הזה שאני הוצאתי. פה טוען שמאי, זה לא נכון. אם אתה תעשה אמור מעט, תמעיט את עצמך, צלק את עצמך, יהיה עשה הרבה. למה? לקנות בן אדם ברמה הכי עמוקה בנפש שלו, זה כאשר בנית אותו מבחינה אידיאולוגית. אם נתת לבן אדם $50,000 מתנה, יכול להגיד לך תודה, כן, לא, אבל לא קנית אותו באמת. נתת לבן אדם אידיאולוגיה שבה הוא צועד בחיי היום יום שלו, גם אם שהוא שכח אותה, אבל אתה בנית אותו. ברגע שאתה בנית בן אדם, גם שאתה נמצא מחוץ לתמונה, כיוון שהאידיאולוגיה שלך היא לא דבר מנותק ממך, אלא היא חלק מההוויה שלך, מהאישיות שלך, ממה שאתה מסמל, בלי שתרצה, האדם הזה הפך להיות עבד מרצע, או לך, או למה שאתה מסמל. בלי שאתה תבחין. אמר את זה פעם אחד מחכמי ישראל, צורה מאוד מאוד ציורית, שהוא אמר פעם בבדיחותה שהוא עשיר יותר גדול מרוטשילד.
מה זאת אומרת?
הוא אומר, בטח. רוטשילד יש לו כך וכך 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 מיליונים. לי יש את הארנקים של כל היהדות הזה ששומעת למה שאני אומר לה. אז הכסף שלי יותר משל רוטשילד.
למה בכלל, איך נוצר דבר כזה שבן אדם יש לו מילה על כל כך הרבה אנשים?
אז התשובה היא מפני שהוא העניק להם אידיאולוגיה. הוא העניק להם תובנות חיים. אדם שנתן לך תובנות חיים, אתה נעשה בלי שתרצה כפוף לאישיות שלו. אבל אם האישיות שלו זה אני ואני 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 חיצוני, אז אתה כפוף לחלק החיצוני שלו. אם המסרים שהוא מעביר זה מסרים נקיים מאני, זה נקי מאגו, אז אתה כפוף לפנימיות שלו. עכשיו, הוא לא צריך שאתה תגיד לו שלום ברחוב, ושתשלח לו משלוח מנות בפורים, ושתכתוב לו הוראת קבע, ושתשים בקלפי את הפתק של המפלגה שלו, נניח. הוא לא צריך את זה. הוא קנה אותך. הוא קנה אותך, את הארנק שלך, את הילדים שלך, את המשפחה שלך, והכי מעניין זה שאתה לא מרגיש את זה אפילו. האנשים בטבעם מאוד מאוד לא רוצים להרגיש נשלטים. מאוד. ככל שאתה תראה להם יותר, ואני לימדתי אתכם, ואני נתתי לכם, ואני עשיתי, ותחצין מה זה, ובמשך השנה למדנו, ומקנו ידע, וזה, הכל טוב יפה. אז הם קלטו במסר חיצוני מה נתת להם, מחר הם יכולים לעזוב אותך למקום אחר, למפלגה אחרת, לבית ספר אחר, להכל אחר. ברגע שאת עצמך אתה הוצאת, הם הפכו להיות שרופים למה שאתה מחרת להם. אבל שרופים. יש ביטוי שאומרים אותו רק על חבדניק. חבדניק שרוף. יש כזה, היום זה כבר לא כל כך הולך, אבל יש כזה ביטוי. הסיבה שהחבדניק הוא שרוף, זה בגלל שהרבי שלו הוא עין. הוא עין, עין. לא עין בעין באלף, הוא אפס. הוא את עצמו הוציא מהתמונה. ברגע שהוא, ככל שהוא יכניס את עצמו בתמונה יותר, אתה תהיה פחות שרוף עליו. זה המסקנה. אמור מעט ועשה הרבה. זה מה ששמי בעצם בתובנה השנייה שלנו מלמד. שכאשר האדם, ככל שהוא פחות מחצין את עצמו, הוא תופס עקמה, שזה מצריך קצת יותר עבודה, קצת יותר יסודיות, וזה מצריך תבלין מסוים שקוראים לו אמת. כיוון שהוא נהדר ולא כל כך מצוי, אז לכן זה לא עובד אצל כולם. אבל ברעיון זה נושא הצלחות עוד יותר ממה שאפשר היה לצפות. נקודה השלישית. פה הגענו לרעיון שלך, שי. פשוט לדבר מעט. לדבר מעט הוא ביהדות מטרה לכשעצמה. כן, מספרים בבדיחה, אני אומר, מספרים על זוג צעיר, התחתנו, גרים בבית, והאח של בעלת הבית בא לביקור. אז אומרים, שלום עליכם, שמחים לקבל אותו. אבל בכל אופן, הוא לא אמר לכמה זמן הוא בא, הוא בא.
חשבו שמחר הוא יצא, ילך. רואים שהוא נשאר. נשאר. לא נעים, זוג צעיר, הם כבולים, הם לא יכולים להתנהג בשחרור, לא יכולים. אז הבעל שואל את אשתו, תגידי, הוא אמר לך, עד מתי הוא פה נשאר? לא אמר כלום. אמר, אולי תנסי לשאול אותו. הוא לא נעים לי היום, מחר. מחר, הוא שואל אותה, נו, היא שואלת אותו, נו, מה אתה חושב? אז הוא מונה כל מיני תשובות כאלה, מתחמקות, לא ברורות, היא יוצאת בלי תשובה. עובר עוד יום, עוד יום, הוא נשאר. לא מראה סימנים של עזיבה. אז מתחילים לחשוב איך אנחנו משחררים אותו מפה. בצורה נעימה, לא נעים, בכל זאת משפחה, אבל... אז הם החליטו לביים ריב. הבעל יבוא הביתה, אשתו תגיש לו אוכל, הוא יגיד שהאוכל מלוח מדי, משהו לא טעים. והיא תגיד לו, הוא יגיד ועוד יגיד, עד שיתחיל ריב, ואז הם יגידו לאח, תגיד, תתאם ותגיד. אם הוא יגיד שזה טעים, אז הבעל יגיד לו, עוף מהבית שלי. ואם הוא יגיד שזה, אז היא תגיד לו, תעוף מהבית שלי, וככה ישתחררו ממנו. אז התחילו ריב. הריבים תמיד מתחילים, אבל אחר כך התחיל הריב להיות אמיתי, בכיוון שכל אחד אמר משהו, כל מיני דברים פתאום יצאו להם מהפה. הוא אמר שהאוכל מלוח מדי, והיא אמרה לו שאמא שלך לא יודעת לב של כזה אוכל. הוא לא ציפה לכזה זה. והוא אמר לה שאפילו לכלב שלי לא הייתי נותן את האוכל. אז התחיל ככה, התחילו בסוף הם קוראים לאח, תגיד אתה. אז הוא יושב ככה, בסוף הוא אומר להם, תראו, אני צריך להיות פה עוד שבועיים. הנקודה הפשוטה, מיעוט הדברים, זה יסוד. חז"ל מספרים בגמרא דוגמה לצדיק ודוגמה לרשע. דוגמה לצדיק אברהם אבינו, ודוגמה לרשע עפרון החיתי. אברהם אבינו מקבל אורחים הביתה, הוא אומר להם, אצלי אתם מקבלים פרוסת לחם. בפועל, כשהם מתיישבים לשולחן, הוא שחט לכל אחד מהם שור, ונתן להם לשון בחרדל, משהו מעדן מלאכים. ותשע שאים של סולת הוא בזבז על שלושה איש. ממש הכנסת אורחים יוצאת מן הכלל. אז הוא אמר מעט, הוא עשה הרבה. זה דוגמה לצדיק. עפרון, כשאברהם היה צריך לקנות את מערת המכפלה בחברון, בשביל לקבור את שרה, אז השדה היה שייך לאיש, עפרון החיתי. אז הוא אומר לעפרון, תשמע, אני צריך לקבור. עפרון אומר לו, קח בחינם. נתתי לך כבר, קח את זה, קח, תקבור. אברהם אומר לו, לא, אני רוצה לשלם. אז עפרון פתאום נותן לו כזה תשלום, ששווה 10 פעמים את השווי של הקרקע הזאת. אמרת שאתה נותן בחינם, ביקשתי לשלם, אז תתחבן, תתן. תשלום סמלי. לא תשלום סמלי, את השווי של הדבר. לא! 400 שקל כסף עובר לסוכן. סכום לפעמים. זה נקרא רשע שאומר הרבה, כך חינם. בפועל, מה שבאים לחתום, אז הוא רוצה תבין ותקילין ועוד יותר ממה שנדרש. זה אפילו מעט הוא לא עושה. זה הסמל של הרשע. אם אנחנו רוצים להכיר לפי זה בני אדם, זה מאוד קל. כי אתה רואה בן אדם שמדבר, מדבר ומדבר על עצמו ועל מה שהוא עושה וזה. אומרים את זה בלשון הגמרא, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. זה מטבע קטן ריק, הקופה ריקה. מהר אותה, היא עושה רעש. כן, הקופה מלאה עד הסוף, אז לא שומעים כלום, נשמע שאין פה כלום. אז זה הצדיק. הצדיק, התנועה שלו, שהוא מלא, בגלל שהוא מלא, אז הוא פחות מדבר, הוא יותר עושה. זה קודם כל הסימבוליות של העניין. ברמה קצת יותר קבלית. חז"ל מתארים את עשיו ואת יעקב כשני סוגים של טיפוסים שמסמלים הרבה טיפוסים בדומה להם, לא רק הבן אדם הזה. עשיו זה סמל של הצביעות, ולכן הוא נמשל, אצל חכמינו הוא נמשל לחזיר.
שהחזיר יושב ככה עם הרגליים שלו ככה, והוא מראה לך, הנה אני בהמה, אני כאילו כשר, יש לו את, שעושה את הפרסות הקשרות. רק הוא לא מעלה גירה, אז אתה לא מזהה במבט אחד, זה אתה צריך להכיר אותו יותר. אז עשיו, זה טיפוס, הוא איש קבלי, עשיו. אבא שלי התחתן בגיל 40, אני גם מתחתן בגיל 40. הולך, מתחתן בגיל 40. מה עשית עד היום? עד אותו יום הוא היה הולך גונב נשים נשואות ומענה אותם אפילו שהם אשת איש. לא, לא, אבל אבא בגיל 40 מתחתן, גם אני מתחתן בגיל 40. זה מין צביעות כזאת. אתה, אבא שלך בגיל, לא עשה את מה שאתה עשית כל החיים. אז מה אתה פתאום בגיל 40 ואני מתחתן? זה סגנון. עכשיו, הסגנון הזה לא עזב אותו. כתוב שבאחרית הימים גם עשיו יקום, והוא יתעטף בתלית, והוא יישב ביחד עם הצדיקים, והוא יגיד שהוא רוצה לקבל שכר כמו כל הצדיקים. שאלו אותו למה? אז הוא יגיד שמפני שאני עיניתי את עם ישראל במשך כל זמן הגלות, הוא והצאצאים שלו כמובן, וכיוון שככה הם עשו חזרה בתשובה, כי עשו להם צרות, אז לזכותי נזקף את כל החזרה בתשובה שלהם. עכשיו יש פה יותר עומק, זה סיפור שהוא מעלה באמת חיוך על השפתיים, אתה באמת חושב ש... אז כתוב שהקדוש ברוך הוא מעיף אותו. אבל מה הוא חשב? מה הוא? הוא פסיכי? מה קרה לך? אתה לא חושב שאתה יכול על מישהו לעבוד כאן? לא יודעים מה שעשית? זה בכלל לא ככה. לכן כתוב שהוא לבש קודם תלית. התלית בקבלה מסמלת את האור המקיף, את אותו אור שלא מתייחס למעשים שאתה עושה, הוא לא יורד לפרטים. אז הוא לובש את זה, זה בעצם מכסה על כל הפשעים שלו. עכשיו הוא רוצה שתסתכלו על המעשים שלי כמו שהם בשורשם. לא כמו שהם בשטח, אלא כמו מה הם פועלים ברובד הרוחני. ברובד הרוחני, המכות שאני נתתי לעם ישראל, עשו בעלי תשובה, עשו תורה, עשו יראת שמיים לאנשים, מגיע לי שכר. אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא דנים את האדם לפי הרוחני, דנים את האדם בשטח, מה עשית פה למטה. גם האדם הזה שמדבר הרבה ועושה מעט, מקרין, אני יכול, אני פה, אני שם, אני... הוא בעצם רוצה שאנחנו נמדוד אותו לפי היופי של הדברים שהוא אמר. יש ביטוי אצל חכמינו, נאה דורש ואינו נאה מקיים. הוא אומר, עזוב אותך זה שאני לא מקיים, אבל אני נאה דורש, התוכן היה בסדר, אז תתייחס לדברים כמו שהם בפנימיות, עזוב את איך שאני נראה, תסתכל. הוא אומר, לא, לא. זה אתה רוצה כמו עשיו, ללכת לשורשים של הדברים. אין דבר כזה, בודדים את האדם כמו באשר הוא, איך שהוא בפועל למטה. אז לכן, תמיד זה ככה, שיש מלל, 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 דיבורים, מי שחזק בדיבור, לא חזק במעשה. מי שחזק במעשה, בדרך כלל לא חזק בדיבור. זה לא הולך ביחד. הם לא חברים טובים. העשייה בדרך כלל, בהמשך, אם אני אספיק, אני אסביר גם למה, אבל קודם כל כאקסיומה, הם לא מסתדרים. מסופר על חכמי אתונה, חכמי יוון, שהם רצו לבנות איזשהו מגדל יוצא דופן, והם הזמינו שני אדריכלים, וביקשו שהם ידברו על מה שהם יכולים לעשות. אז היה אחד שדיבר מסע שלם, מה זה ארמון, ומה זה הזה, ואיך בונים יסודות. נתן הרצאה של כמה שעות. עכשיו הוא גמר, עלה השני. השני היה, מתאו, אני לא יודע הרבה לדבר, כל מה שהוא אמר אני יכול לעשות גם כן. אז חכמי אתונה בחרו בזה, כי הם ידעו את היסוד הזה, שאם בן אדם הוא הראשון, נשמע מדי טוב, הוא כל כך דיבר טוב, הוא כל כך הסביר טוב, אז כנראה שהוא לא טוב בפועל, בפועל הוא לא יהיה חזק, אם הוא כל כך טוב בפה, הוא לא טוב בפועל, זה כלל. יש זמנים מסוימים שהדיבור גם כן הוא חסר משמעות, הוא לא נותן שום דבר, יש מצב של מלחמה, יש מצב של סכנה, צריך לעשות. אנחנו בכלל נמצאים במצב, ברובד הרוחני, גם ברובד הגשמי, אנחנו נמצאים במצב של של מה שחז"ל קוראים חטוף ואכול, חטוף ושתה, אין זמן לדיבורים. אמרו על זה פעם משל כזה, על ילד שניסה לצלוח את הנהר על איזשהו קרש רעוע שעמד מצד לצד, הוא טבע, זאת אומרת הוא נפל. הוא מנסה לאחוז איכשהו באיזשהו שבר של עץ, איזה אדם אחד עומד על הגדה של הנער ורואה מה שקורה, הוא מתחיל לצוק לו, תגיד לי, אתה לא נורמלי? אתה לא נורמלי? מה, מה, מה אתה בזמן כזה שהנער גואה? אתה הולך על הקרש הזה? אתה לא מרחם על החיים שלך, על ההורים שלך? אז הילד הזה צועק לו, תשמע, תעזור לי, אחר כך תצעק עליי כמה שאתה רוצה. לפעמים הדיבורים אין להם את ה... הם לא במקום, הם לא בונים שום דבר, הם לא יוצרים שום דבר, הם לא מסייעים לשום דבר. אז זה הנקודה הנוספת, האמור מעט. עכשיו בשלב הנקודה הרביעית, אולי קצת נסביר למה באמת הדיבור המעט, אלה שמדברים מעט אז הם יכולים יותר לעשות, למה זה עובד ככה? למה זה ככה? ואם זה בן אדם שיש לו הרבה כוח, אז הוא יכול גם לדבר וגם לעשות, ובכל זאת זה לא עובד. זה לא רק האנרגיה, זה משהו מעבר לזה. יש פה משהו רוחני, אין שום ספק. אז בהקדמה אני אומר שרבינו יונה, זה אחד מהראשונים, כשהוא מפרש את האמור מעט ועשה הרבה, הוא אומר, כשאתה מבטיח לחברים שלך דבר, תבטיח מעט ותעשה אחר כך הרבה, אבל אל תגיד להם מראש הרבה. הוא אומר דברים סתומים, הוא לא אומר למה. למה? אם אני למשל רוצה לתת כך וכך אני יכול לעשות, למה שאני לא אגיד בדיוק מה אני הולך לעשות? למה אני צריך להגיד מעט ולעשות יותר? מה הטקטיקה שעומדת מאחורי זה? הוא אומר דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, עולה מדברי הגמרא במסכת סנהדרין דבר מאוד מעניין. כל זמן שלא הוצאת את הדברים בפה, ואפילו לא חשבת עליהם בצורה ברורה, אז אין מצב שכוחות רוחניים יפריעו לדבר הזה להתגלגל ולצאת, מה שנקרא, לאורה. אבל אם אתה יש לך איזה דבר ואתה אמרת, הדוגמה שרשי למשל נותן, זה אומר ככה, אדם לומד והוא רואה שנשאר לו עוד כמה דפים לסיים, או אז אני אשב מחר ככה וככה שעות ואני אסיים את זה. בעצם זה שהוא אמר את זה, אז היצר הרע שהשטן שמע את המילים האלה, הוא יעשה כל השתדלות שהבן אדם לא יצליח לסיים את מה שהוא רוצה לעשות מחר, כי הוא גילה את זה החוצה. המשמעות של הדברים האלה תהיה שהאמור מעט יעזור שתעשה הרבה, כי כאשר אתה לא תגיד הרבה, אז לא ידעו את התכנונים שלך החוצה. זאת אומרת, בעצם הרעיון פה זה שמעבר למה שאנחנו יודעים, יש עוד מישהו ששומע את מה שמתרחש פה בגלקסיה. יש עוד כוחות ששומעים את זה, והם מפריעים לדברים לזרום. הם מפריעים להם, מקשים על הדברים, אפילו דברים רוחניים. אפילו דברים טובים, אפילו דברים אלוקיים. הדיבור עליהם הוא לפעמים לא טוב. לא, למשל, אדם מבקש צדקה שאנשים יעזרו לו לעשות את זה שלו. אז אם הוא לא יבקש, לא ייתנו לו, אז איך לא יעזור לו, הוא צריך לדבר. אבל סתם לדבר על דבר לא מביא תועלת. זה אולי ההסבר למה שדיברנו בשלב הקודם. אותם אנשים שהם מדברים מעט והם מצליחים לעשות הרבה, זה בגלל שהם מדברים מעט, אז פחות שומעים את מה שהם מתכננים לעשות, אז לכן הם מספיקים יותר. יש להם סייעת הדשמיה להספיק יותר. אני חושב שגם אם אתם תרצו לתת דוגמאות מעצמכם, אתם תוכלו להביא דוגמאות עד הבוקר. כל אחד שישב עם עצמו ויחשוב, הוא יוכל לראות שאותם דברים בחיים שהוא הצליח לעשות יפה ולהספיק, זה מכיוון שהוא לא דיבר הרבה עליהם. הוא לא סיפר עליהם הרבה, והוא גם כן, אני אגיד לכם עוד יותר, יש מושג שהאדם לעצמו אפילו מזיק בזה שהוא מדבר. הוא לא צריך שאחרים יזיקו לו. את זה שאתה מתכנן, סיפר לי פעם אדם שעוסק בהברחות, שכל מיני דברים לא טובים. אז שאלתי אותו, הוא דיבר והוא סיפר, אז מה אני יכול לעשות? אז אמרתי לו, ובאמת איך אתה, איך לא תופסים אותך? הוא אומר, אני אגיד לך משהו, אתה לא מתכנן כלום. זה המוטו שלו, אתה לא מתכנן כלום. כל תכנון, אני אומר לך, ככה הוא אומר לי מהניסיון שלו, עצם זה שאני תכננתי, זה מישהו עלה, מישהו שלף לי את זה מהראש ותפסו אותי. כשאני עושה דברים לא מתוכננים, זאת אומרת, עד הרגע האחרון אני לא החלטתי מה הצעד הבא שאני עושה, אף אחד לא עולה עליי. אני שוב, אני לא ממליץ לבנות בית, למשל, בצורה הזו, בלי תכנון מראש. אבל ברעיון להעביר את המסר שאותו אני רוצה להגיד עכשיו, זה שכאשר האדם הוא לא גילה אפילו לעצמו, מה הצעד הבא שהוא הולך לעשות, אז יש יותר סיכויים שאף אחד לא יוכל להזיק לצעדים שהוא עושה. היה יהודי שגר פה בארץ, אני חושב 20 שנה כשהמשטרה רודפת אותו, 15 שנה לפחות, כשהמשטרה רודפת אותו, לא חוקי, מנסיבות מסוימות, והוא לא היה פלילי, אבל החוק רדף אותו בכל דרך אפשרית. ולא הצליחו לתפוס אותו. והמשטרה, אחר כך עבר הזמן והיה חוק התיישנות, והוא השתחרר. ואז הוא נפגש עם המשטרה. היי, כבר לא יכולו לעשות לו כלום. והם אמרו לו, תדע לך שאנחנו כמעט ותפסנו אותך עשרות פעמים במשך ה-15 שנה. היינו בטוחים שאנחנו תופסים אותך. אבל לא יודע, כל פעם, ברגע האחרון, אתה פתאום, כל מה שתכננו שאתה תעשה, והוא אמר את אותו רעיון, הוא אמר להם, אני אף פעם לא תכננתי מראש מה שאני אעשה, ובגלל זה לא הצלחתם לתפוס אותי. כי גם הם עובדים על איזה שהם תסריטים מסוימים, הגיוניים. ברגע שאתה, עכשיו אני עומד בפני פרשת דרכים, אז אני אעשה את מה שהכי לא הגיוני. אז תמיד הוא ברגע האחרון נעלם להם, שיבש להם את כל העניין. אז שוב, ברובד הרוחני, כאשר אתה לא צריך לעשות שיבושים כאלה, פשוט אתה לא מספר, אתה לא מוציא אותם החוצה, ואז הסוד שלך נשאר סוד שלך. זו הנקודה הרביעית. אני אתמצת כבר, שיהיה יותר בקצרה. דבר מעניין שהוא שוב הוא מיסטי לגמרי, אבל זה מיסטיקה יהודית אמיתית. האריזל כותב שהאדם ירד פה לעולם עם מכסת מילים שהוא יכול לדבר. מכסה. אתה רואה בן אדם פתאום פאק, הוא גמר את המכסה שלו. הוא אומר, תדבר פחות. אני מסתכל על, יש אחד מהפוסקים של הדור, הרב אלישיב, הוא אדם שהיום כבר עוד מעט יהיה בן, הוא בן 100.5, עוד מעט יהיה בן 101, והוא צלול. זה מדהים. וכשהוא היה צעיר, הבנות שלו אמרו שהן תמיד היו בטוחות שהן יהיו יתומות. זה היה ברור, כי אבא היה כל כך חולני. מגיל קטן, חולני שבחול, כל הזמן רק תחלואים הוא סבל, הגוף חלש מאוד מאוד. אז איך הוא זה? הוא פשוט שתקן יוצא מן הכלל. הוא כמעט לא מדבר, זאת אומרת, הוא שואלים אותו, מה שהוא לא רוצה להתייחס, הוא פשוט לא עונה. עד היום זה כך, הוא לא מגיב, הוא יושב כך. לא קל. לא קל להיות כזה בן אדם, אבל לא טיפוס. אמרתי פעם למישהו, תשתו כמוהו, תגיע ל-200 שנה גם כן. היה לי פעם מורה שנפטר בגיל קרוב ל-90 ומשהו. והוא היה מעשן כרוני. ישן. ולמחקרים אמרו, שכל איש סיגריה מורידה, אני יודע, 5 דקות מהחיים. אמרתי, לפי זה הבן אדם היה צריך לחיות 180 שנה. בסופו של דבר, מי שקובע את הדברים זה הקדוש ברוך הוא, לא הטקטיקות שאנחנו נעשה, כן. גם בלימודים זה ככה, רק בקצרה ממש. ככל שאתה מלמד את החניך, לתמצת את מה שהוא לומד, להמעיט במילים, לקצר, לסכם, אז התלמיד יהיה יותר מוצלח. אין יכולת לאדם להכיל את כל מסת החומר, וגם להתמודד בסוף עם תשובות פרטניות, עם כל המסה הזאת. כאשר האדם רוצה להצליח, לעשות חיל בלימודים שלו, הוא צריך אמור מעט, הוא צריך ללמוד לתמצת את כל העמוד הזה, את כל הספר הזה, את כל הפרק הזה בצורה קצרה. זה באמת מראה על היכולת השכלית של האדם, וצריכה להיות השתדלות מיוחדת אצל החניכים כבר בגיל יותר צעיר, ללמד אותם לדעת, לשים את הדגש על המילים הנכונות, על הנושאים החשובים, על הדברים היסודיים בלימודים, וזה מביא שאם תאמר מעט, אז תעשה הרבה. תוכל להגיע להישגים גבוהים. עוד נקודה, באמור מעט ועשה הרבה. בא אליך אדם, שואל אותך שאלה. אני חושב שבכל תחום זה יכול להיות. זה יכול להיות בתחום משפטי, בתחום רפואי. יש אדם ששופך מידע. אתה שואל אותו שאלה, הוא עונה לך, הוא לא עונה לך תשובה פרטנית, כן, לא. הוא עונה לך המון המון דברים, וככה וככה וככה. אבל יש רופאים שאומרים ככה, אבל יש שאומרים ככה, אבל יש שככה ויש שככה ויש שככה. סיפר לי, לא עלינו, אדם שחולה במחלה ידועה, ויש איזשהו טיפול שהוא צריך לעבור. הוא רוצה לדעת כמה אחוזים של סיכון וכמה אחוזים של סיכוי, ועד כמה הוא צריך. הוא אומר לי, כל רופא אומר לי משהו אחר. לא יודע מה לעשות, כל רופא אומר לי אחוזים אחרים. האדם קמה, האדם שמחכה לתשובה, הוא קמה לשמוע דברים ברורים. הם צריכים להיות דברים קצרים וברורים. יש לו בעיה, הוא רוצה לשמוע, זה כדאי או לא. אתה יכול לבוא לבן אדם, טכנאי מכוניות, אני רוצה לקנות אאודי, או אני יודע שם BMW, או לא יודע. מה המעלות של זה? יש אחד יגיד לך, זה בשביל זה, וזה בשביל... וזה תועלת שלו ככה, תלוי מה אתה צריך, מה? חד וחלק. ויש בן אדם שיגיד לך, תשמע, והיה לי חבר, פעם הוא נסע ככה, וזה הרכב הזה, הוא אריה, וזה פנטר, וזה, כל מיני מילים, אתה יוצא בסוף בלי כלום. אתה יוצא בלי דבר ברור. אם אתה רוצה להיות חכם, תלמד לרכז את הידע שיש לך. צורה תמציתית, כשהאנשים יקבלו אותו, יקבלו דברים חדים, הם יחזרו אליך עוד הפעם. עכשיו, הרבה מאוד מהידע של האדם הוא בא כתוצאה מהשאלות שאנשים שואלים אותו, כתוצאה מהדילמות שיש להם, ואז הוא לומד מה הוא צריך לחקור, מה הוא צריך לחפש, מה הוא צריך לעיין. אז אמור מעט, אם אתה תדע לענות תשובות בקצרה מעט, ועשה הרבה, אתה בסוף תגיע להצלחה מרובה, לעשייה מרובה, לידע גדול, מכיוון שאתה מוסר את הדברים בצורה ברורה. הנקודה האחרונה היא בעצם ארוכה מאוד, אבל אני ממש אעשה אותה בקצרה. זה הנקודה היא אמור מעט איכות על פני כמות. האיכות, יש לה עוצמות הרבה מעבר למה שאנשים תופסים במחשבה הראשונה שלהם. לרגע אתה חושב שהכמות היא שתופסת, אבל לא, האיכות כובשת הרבה יותר. הייתי נתן לזה משל, שבתוך הכמות עצמה תמונים פוטנציות גבוהות מאוד, בתוך האיכות עצמה תמונים פוטנציות לכמות גבוהה מאוד שתבוא אחר כך. למשל, מכון ויצמן, למשל, עצמו ברחובות, עושה, מפעיל פקולטה לחקלאות, שעושה כל הזמן ניסיונות על צמחים. יש איזה מדען אחד שסיפר לי קצת על העבודה שלו, אז הוא אומר לי, אנחנו שותלים המון המון המון, ומנסים לעשות כל מיני ניסיונות, לגדל את זה ככה, להשתיל לו ככה, כל מיני, תיאר איזה צמח של טבק, שבו הם עושים כל מיני ניסיונות. כמויות של ארוגות, דונמים שלמים הולכים לטמיון בכל הניסיונות האלה שהם מצמיחים וזורקים לפח. הכל כדי להצליח להוציא אולי איזה שתיל אחד מכל הניסיונות שכן יעמוד בקריטריונים שאותם הם רוצים להעביר. האדם שיבוא ויסתכל מהצד והוא לא מבין עניין, אז הוא יגיד, הם זורקים כל כך הרבה, משחיתים. אלים, ואחרי שדישנו וישקו, והכל, הכל הולך תמיון. אז אומרים לו, כן, בשביל הניסיון האחד שבו הם יצליחו, ואחר כך מהניסיון הזה
יבוא הרבה
הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, הנקודה האיכותית שבה אחרי כל הכמות היא מלאת עוצמות שהיא שווה הרבה הרבה יותר מכל הכמות, כאשר הכמות היא חיצונית שטחית. זה ברמה שכלית, אבל ברמה רגשית זה נתפס הרבה יותר טוב. סיפר לנו המשפיע בישיבה שהוא בא מרוסיה, וברוסיה קר, ויצא שהוא עלה, הוא היה הרבה שנים בסיביר, בגלות. באחד ההזדמנויות הוא היה צריך ללכת דרך ארוכה, והיה לו קר. ובאמצע הדרך עבר איזה עגלון גוי, ואמר לו, תעלה על העגלה שלי. אז הוא שמח, הוא עלה. עד עכשיו הוא היה לו קשה ללכת, הרגליים כבר נשברו. עכשיו הוא קר לו. הוא יושב, הוא רואה שהוא מוקף חביות. יושב, הוא כולו רועד ככה, יושב בין החביות. באיזשהו שלב, כיוון שהוא היה חסיד, אז הוא תמיד הלך עם כוסית בכיס. הוא ראה, הוא אמר, אני אנסה לראות מה יש בחביות, אולי בנזין, אולי זה. זה היה ספיר, 97. אז הוא כבר שתה, ונעשה לו חם. אחרי שנעשה לו חם, הוא כבר יכל לחשוב קצת. אז הוא אמר לעצמו, מעניין. אני ישבתי מוקף מאות ליטרים של ספירט, ונשאר לי קר. הכנסתי כוסית קטנה פנימה, נעשה לי חם. הרעיון הזה, זה יכול להמחיש את ההבדל שבין כמות לאיכות. הכמות היא יחסית חיצונית, היא לא חדרה בתוכך. האיכות הפכה להיות חלק ממך. וכאשר היא הפכה חלק ממך, אז היא משחררת כאלה אנרגיות, כמו האטום, נקודה קטנה, 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 קטנה. אתה יכול לזרוק סקד, שום דבר. הנקודה הזאת, אם רק תחדור אליה, איזה אנרגיות היא משחררת, היא משנה את כל פני הטבע, את הדומם, את הצומח, את החי, אפילו אתה מדבר, היא משנה. עם הסיכון שיש בה. האמור מעט ועשה הרבה, זה אם תצליח להכניס לתוכך איכות נכונה, תעשה הרבה. שיהיה בהצלחה.